ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש ואפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מסוף דף ג' עמוד א'. בשיעור הפתיחה התייחסנו לעקירה והנחה של פריט כדי להשלים מלאכת הוצאה, או כדי לעבור על מלאכת הוצאה. כעת אנחנו נתמקד בעניין עקירה, והנושא שכתבנו בשוליים, עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו. מדובר באדם שהטעינו עליו פריטים, מסה, כלומר הוא לא לקח אותם על עצמו, אלא אחרים הטעינו עליו דברים, ובשבת הוא התחיל לצעוד החוצה מרשות היחיד לרשות הרבים. האם זה נחשב עקירה? הגמרא, באי מיני רב מרבי, הטעינו חברו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ, מהו? רש"י כותב, הטעינו חברו שהיה גופו ברשות יחיד, וטעינו חברו דיו גופי לא עקר מידי, אוכלין ומשקין, הוא חד מיותר נקד דבר הצריך לשבת, בדרך בני אדם נתעסק בהן בשבת. עקירת גופו, ממשיך רש"י, שעקר את רגליו מן הבית לאחר שנטען, אחרי שהעלו עליו את הדברים. אז השאלה, עוד פעם, עכשיו מתוך הגמרא, עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי, הוא מחייב, ואז כשהוא יעצור ברשות הרבים, שזה יחשב הנחה, אז יש כאן עקירה והנחה, ולכן מחייב, או דרמה, זה שהוא עקר גופו, אבל לא בפועל הגביר את החפץ על עצמו, אולי זה לא נחשב עקירה בזה שהוא התחיל לצעוד החוצה. אז זה הכוונה, או דרמה, לא, שזה לא נחשב עקירה. אמר לי רבי ענה, חייב. ואינו דומה לידו. כלומר, זה לא דומה למקרה שלמדנו במשנה, בעוני שמד בחוץ ופשט את ידו לפנים וגופו עדיין בחוץ, כשהבעל הבית, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, שהוא עמד ברשות היחיד, שם בידו הפשוטה של העוני, ואז אני משך את ידו החוצה, משיכת ידו החוצה אינו דומה לעקירת גופו שלמה מבפנים החוצה. רש"י כותב, אינו דומה לידו הפשוטה לפנים וגופו לחוץ, ונתן בעל הבית לתוכה, בעל הבית אמר ברשות היחיד, תפטר ביתן לדמתין אף לעני שהוציאה. בדוגמה הזאת אנחנו אומרים שבעל הבית הוא זה שעשה עקירה בזה שהוא הגביר את החפץ ושם אותו בידו של העני, ומשיכת ידו של העני עם החפץ לרשות הרבים אינו מחייב אותו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה ההבדל? מה ההבדל בין מי שצעד החוצה, נטען, שאמרנו שזה כן אפשר עקירה, למשיכת ידו הפשוטה של העני החוצה שאינו נחשב דומה? תשובה, גופו נייך, ידו לא נייך, לשון הנחה או נחה. עקירה, היסוד או התיאור של עקירה זה עקירה חפץ ממצב של של תנוחה של של שאינה אחת. עכשיו כשהבן אדם נטען עליו על גופו פריטים והוא עמד, הוא היה בלשון הגמרא במצב של נייך. היד הפשוטה לרשות אחרת, גופו של העני ברשות הרבים והיד פשוטה לרשות היחיד, היד, אמנם היד לא זז, אבל הוא היד לא במצב של נייך, ולכן משיכת היד החוצה אינו עקירה. עקירה הוא לקיחת חפץ ממצב של נייך ואז להזיז אותה לרשות אחרת. נראה את זה ברשי. ידו לא נייך יוקח, כי הוציאה, שאני משך את ידו החוצה, לא עקר מידי, ואין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה. נכון, אני מסיים את הפעולה בהנחה, אבל עקירה הוא לא ביצע. גופו נייך, מה שאין כן בשאלה שלנו, גופו נייך על גבי קרקע, והביה עקירה בזה שהוא מתחיל ליצול החוצה, זה העקירה. אנחנו נחזור לגמרא, אנחנו גם נעבור לגימל עמוד ב', אמלי, וכאן יש נקודה ארוכה, תשימו לב איך שזה מסומן אצלנו בגמרות, המסומן בערך 8 שורות, נקודה אחת. רבי חייא פונה לרב, אומר, בר פחתי, מה שכתב בן גדולים, מחמאה, לא אמין עליך, כי קאי רבי בהה מסכתה, לא תשאלי במסכתה אחריתי. תאומה, לאו, עדתי, כשרבי או בוא נגיד שכשכל אדם, עוד מעט אנחנו נאמר כל אדם חוץ מרבי, אבל כשאדם אוחז בסוגיה מסוימת, במסכת מסוימת, אין מן הראוי לשאול אותו שאלות הנוגעות למסכת אחרת, כי ברגע שאדם לא מונח בתוך העניינים, התשובה שייתן יכול להיות חסר בדיוק. ולכן אדם שומד במסכת פלונית, לא לשאול אותו שאלות ממסכת אחרת. רשי כותב, לא תשאלי, כלומר שאין ליבו למסכת זנזימה, שמה יתבייש. ממשיך רבי חייא, דאי לאו דרבי גב רבא, לולי העובדה שרבי הוא אדם גדול, עוד פעם, דאי לאו דרבי גב רבא הוא כספתי, היית גורם לו בושה, דמשני לך שמיע דלו דלאו שינוי ההוא. הוא היה נותן לך תשובה שאינו תשובה, שאינו מדויקת, השתה מיד שפיר משני לך, אבל עכשיו תדע לך, הוא נתן לך תשובה מדויקת. דתניה, היה טעון אוכלין ומשכין מבעוד יום, והוציאן לחוץ משחשיכה, חייב לפי שאינו דומה לידו. רשי כותב, מבעוד יום, שואה שנייה, דהיינו דומיה דהתינו חברו בשבת, דהך והכה לאו עקירה דאיסור גבי. לגבי אותו אדם שניתן, בין אם הוא ניתן מבעוד יום, בין אם ניתן על ידי חברו, אותו אדם שיצוד החוצה בשבת, הוא לא עשה עקירה בזה שניתן עליו. מתי מתבצע העקירה דאיסור? ברגע שהוא מתחיל לצעוד. אז למרות שהוא ניתן מבעוד יום, או אולי בגלל שהוא ניתן מבעוד יום, זה לא נחשב עקירה כלל. מה שקורה מבעוד יום אינו מלאכה כמובן. מתי העקירה? ברגע שהוא מתחיל לצעוד החוצה בשבת. אז הברייתא שרבי חייא הביא דומה למקרה שהתעינו חברו. והברייתא מסיימת באמרה שאינו דומה לידו. לידו, בזה שהוא מתחיל לצעוד, עקירת גופו, הוא לא כמו משיכת ידו של העני הפשוטה לפנים. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. ידו של אדם, הפשוטה לרשות אחרת, מהו שתעשה ככרמלית? האם נסתכל עליו כרשות דרבנן? זה הרשות שאינו רשות הרבים ואינו רשות היחיד, אלא הוא כרמלית. ההגדרות של כרמלית אנחנו נמתין לדף וב שמופיע שם ברייתא ארוכה שמתארת את ארבע רשויות של שבת. אבל מספיק לנו לציין שכרמלית זה רשות שאינו רשות היחיד ואינו רשות הרבים, במילים אחרות רשות דרבנן. הגמרא, אמר אביי, פשיטה לי ידו של אדם, ואני מדגיש פה פשוטה, הפשוטה לרשות אחרת. הוא עומד למשל ברשות הרבים והיד הושט דרך חלון או דרך דלת או בית, שהיד הוא ברשות היחיד. אז היד הזה אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. כרשות הרבים לא דמיה, אני יכול להוכיח או לדעת את זה שהוא לא נחשב כרשות הרבים מהמקרה השלישי, מספר רומאי שלישי א' במשנה, וראינו שם שידו של העני היה מלא, זאת אומרת היה לו חפץ או פליט בידו, ונטל בעל הבית מתוכה. הבעל הבית הוא עומד ברשות היחיד, ובמקרה הזה שאנחנו לפי המספור שאתם יכולים לראות בגמרות המסומנות מספר 3 א', ראינו שהבעל הבית לקח מידו ואמרנו פטור, אין זה, הוא לא חייב. אם ידו של אני נחשב רשות הרבים, אז יש לנו פה בעל הבית שעקר מתוך ידו והניח אצלו בבית. יש כאן, היינו אומרים, יש כאן עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד. אבל לא כן, ידו של אדם הפשוטה ליד לרשות אחרת אינו רשות הרבים. נמשיך בגמרא, אולי רק נקרא את המשפט שקראנו עוד פעם. אמרנו שכרשות הרבים לא דמיה, מידו דעני, מהמקרה ההוא, 3 א', כרשות היחיד לא דמיה, לא דמיה, מידו דבעל הבית. זה מתייחס למקרה 4 א' במשנה, שמה ראינו שם? ב-4 א' במשנה, בעל הבית עמד ברשות היחיד בתוך בית, היה לו חפץ בתוך ידו, פשט את ידו החוצה, העני לקח מידו של בעל הבית, וראינו ששניהם פטורים. לכן היד של בעל הבית הפשוטה רשות הרבים אינו נחשב רשות היחיד. כי אם זה היה נחשב רשות היחיד, אז אותו עני שלקח מידו של בעל הבית והניח ברשות הרבים היה חייב משום הוצאה, ולא כן הדבר. נמשיך בגמרא. בשורות האחרונות קראנו מה שאביי אמר כפשיטה. עכשיו, באי אביי, עכשיו אותו אביי שואל, נכון, שללנו זיהוי היד כרשות הרבים וכרשות היחיד. אביי שואל, ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלית? שוב פעם, איך להושיט ידו מלאה לרשות אחרת? אותו ציור, האם נגדיר את היד ככרמלי? ניכנסו רבנן להדורי לגבי, או לא? אם אנחנו אומרים שזה רשות דרבנן, אז התוצאה יהיה שרבנן יכנסו אותו מלהחזיר את ידו חזרה. אז אם למשל הוא פשט ידו, הוא עומד ברשות, נקרא זה רשות דורייתא, או בתוך בית, או בכביש סואן, והוא הושיט ידו לרשות דרבנן, לכרמלית. אז אם אנחנו אומרים שהיד שפשוטה לי, רשות אחרת, נחשב ככה, באמת, נחשב כרמלית, אז הרבנן יגידו, אז אסור, כמו שיש איסור דורייתא להעביר מרשות לרשות, יש גם איסור דרבנן להעביר מכרמלית לרשות היחיד, או מכרמלית לרשות הרבים. אז השאלה נשאלה. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. ביי אביי. השדך זינן, עכשיו שאנחנו רואים דלב בתא גופו שדינן לה, בעניין חיובי מדורייתא. ידו של אדם שפשוטה לרשות אחרת אינו נחשב כבמקום גופו, לא בתא גופו. על מה? איפלוג רשותה. אז רואים שהיד הוא נחשב רשות אחרת. כמובן, אני חוזר עוד פעם, שהיד נמצא ברשות שונה מאיפה שהבן אדם עצמו עומד. מי אחמו על הרבנן למעבי כרמלית? האם הרבנן בכל זאת יחמיאו ולהחשיב את היד במצב כזה ככרמלית? דאחד הושיט ידו מלאה לרשות אחרת, לא יחזירנה אצלו. ותהי כך פשוטה עד שתחשך, עד מוצאי שבת, כיוון דלב בת הגופו גררה, מאחר שהוא לא נחשב במקום הגוף, נעשית לה רשות אחרת מדרבנן. תגזור רשות מדבריהם לשבת, שעשו להכניס להוציא ממנו לרשות אחרת, לרשות הרבים, ושמו כרמלית, כנתניה בפרקין, דו וו, ארבע רשות לשבת, כרמלית, מה המילה הזאת? לשון יעור וכרמלו, שאינו לא הילוך תמיד לרבים, ולא תשמיש רשות היחיד. כמו יער, יער אינו מקום שיחיד, וגם לא מקום שהרבים עוברים שם. נחזור לגמרא. הגמרא, השאלה הייתה, מי כנסו רבנה לדוי לגבי להחזיר את היד אליו או לא? תא שמע, אנחנו נביא כאן במסגרת שתי ברייתות. הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, תן אחד אסור להחזירה ותן יעידך מותר להחזירה. מה אליו? בהקה מפלין, יש לנו שתי ברייתות ונראים סותרות, אלא אנחנו לא נגיד שהן סותרות, אלא הן חולקות. דמור סבר ברייתא א' שאומר אסור להחזירה, דמור סבר ככרמלית דמיה, ומור סבר הברייתא השנייה לאו ככרמלית דמיה. אם אתה אומר לא נחשב ככרמלית, הוא גם לא רשות הרבים, גם לא רשות היחיד, אז תחזיר אותו. לא, זה לא פירוש המחלוקת בין הברייתות. דכולי עלמא ככרמלית דמיה. ואז יש לנו להסביר את הברייתא ב' שאומרת מותר להחזירה, לפני שנתקדם. אבל אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו רואים משולשים ממוספרים מצד הגמרא 1-5, חמש גישות איך להעמיד שתי הברייתות אחרי שנדחתה ניסיון להעמיד אותן כמחלוקת תנאים בעניין ידו היא נחשב ככרמלי. אז אנחנו במילים אחרות אומרים, זה לא ההבדל בין שתי הברייתות, אלא בשלב מספר אחד אומרים כולי עלמא ככרמלית, בעיתם, אז עוד שלוש שורות, אנחנו נראה ששניהם מסכימים שלאו כקרמלית. עד שנגיע לשם, נתמודד עם ההצעה הראשונה. הגמרא אומרה שבין שתי הברייתות אין נקודת המחלוקת אם היא קרמלית או לא, אלא מה? כולם כקרמלית דמי ולא קשיא. כאן למטה מעשרה, כאן למעלה מעשרה. כלומר, עשרה טפחים מן הרצפה. ורש"י מסביר, למטה מעשרה, אם ידו פשוטה למטה מעשרה, ואנחנו נדבר על, אנחנו מדברים על הברייתא שקראנו עכשיו, שהייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, היד היא תוך עשרה טפחים מהרצפה, ממרצפה רשות הרבים. מה דינו? רשות הרבים הוא כנסו הרבנן ושביוה כרמלית דלא לעדרה, מאחר שידו שבאמת היא כרמלית, אבל היא תוך עשרה לרשות הרבים, אז הוא נחשב במידה מסוימת מחוברת לרשות הרבים. לא שהיד הוא רשות הרבים, אבל הוא תוך עשרה, והמידה הזאת שתוך עשרה, אנחנו אומרים רשות הרבים תופסת עשרה טפחים. אז יש לנו כרמלית בתוך אוויר רשות הרבים, הם כנסו אותו לא להחזיר את היד, אז תישאר שם עד סוף שבת. זה הברייתא א'. ממשיך רש"י למעלה מעשרה, דאוויר מקום פטור הוא, זה נקרא, זה על רשות הרבית מקום פטור, ככה הוא מכונה. כי נתנן בה זורק, הזורק דל לעמוד בקודל למעלה מעשרה טפחים, כי זורק באוויר הוא פטור. זה לא אוויר רשות הרבים למעלה מעשרה. הלכך לא כנסוה. זה לאו איסורה אוויר. מאחר שזה במקום שהוא לא חייב אפילו מדרבנן, תחזיר אותו. שוב פעם, זה הברייתא ב' שאומר מותר להחזיר כי ידו פשוטה בגובה יותר מעשרה טפחים מרצפת רשות הרבים. הגמרא ממשיכה, בי בית אימה, אי ביבידי, ברייתא א', ברייתא ב', למטה מעשרה, ולאו ככרמלית דמיה. אז צריכים להסביר איך אחד אומר אסור להחזירה, אחד אומר שמותר להחזירה, ולא קשיא. כאן מבעוד יום, כאן משחשיכה. הגמרא מסבירה, מפרטת, מבעוד יום לא כנסו רבנן, משחשיכה כנסו רבנן. אם הוא הושיט ידו מבעוד יום, לא כנסו רבנן. אם הושיט ידו משחשיכה, אסור הבנן להחזירה. יש פרט שצריכים להבליט, ואנחנו נעשה את זה כעת דרך רש"י. כאן משתחשך, הושיט משחשיכה, כנסוה, ולא שתהי רשות לעצמה, זה לא בגלל שמסתכלים על היד כרשות בפני עצמה, ואם כן, אף מבעוד יום מצרה, גם אם הושיט ידו מבעוד יום, יהיה אסור להחזיר אותו, אלא כנסה באלמה. כעת אנחנו רואים קטע בסוגריים, והוא מסומן בהתאם, אפשר לראות בערך 8-9 שורות, יש את הסימון של הפס המקווקח האנכי שמראה את אורך הקטע שבסוגריים, ובשוליים יש לנו כוכבי, וכך כתבנו, סוגריים לשם דילוג, כדי לשמור על רצף התשובות וישב הברייתות. אם אנחנו נדלג, אתם רואים מבית אימה מספר 3, ממשיך ההערה, בתוכם בתוך הסוגריים, הגמרא מנסה לתת תשובה לשאלתו של רב בוואי לעניין מי שהדביק פת בתנור, מהו לרד אותו, להוציא אותו משם. אנחנו הזכרנו בשיעור הקודם שיש להיעזר ספר פירוש חי, וגם כאן מי שיש את הספר הזה ברשותו יכול לעזר בציורים המתאימים. אז אנחנו נמשיך כעת בתוך הסוגריים. אמרנו, אחרי הסוגריים אתם רואים התייחסות חדשה ליישב את שתי הברייתות. לבינתיים הגמרא ממשיכה בתוך הסוגריים. עד הרבה, איפכא מסתברא. אתה אמרת שאם הוא הושיט ידו מבעוד יום, אז מותר להחזירה. אומרת הגמרא שההפך יותר מסתבר. מבעוד יום, אם הוא הושיט ידו החוצה מבעוד יום, דאי שדי לי, אם הוא יפיל את החפץ לרצפה, לרשות הרבים, לא עתי לידי חיוב חטאת. במקרה הזה, נקרא זה מקרה הגרוע, במקרה שהושיט ידו מבעוד יום, אין כאן עקירה כלל ביום השבת. עקירה נעשתה ביום חול, אז יישאר רק הנחה אם במקרה שהוא שדי ליל, במקרה שהוא זורק את החפץ החוצה לכיוון הרצפה, אז אין כאן אפשרות להגיע לחיוב חטאת. אדם שמחלל שבת בשגגה מביא קורבן חטאת, אבל אין כאן אפשרות להביא לידי חיוב חטאת. אז במקרה זה בואו נכנוס אותו, אל תחזיר את ידך. הוא יתעייף, החפץ ייפול. נו, לא קרה כלום. מי שחשיכה, אם מדובר באדם שהושיט את ידו, מי שחשיכה, כלומר, כבר התחיל שבת, ואז הוא הוציא ידו, להעביר רשות רבים, תוך עשרה טפחים. אם עכשיו הוא יפיל את החפץ, אז הוא עשה את הקירה בשבת ויעשה את ההנחה בשבת, ואם הכל נעשתה בשגגה, אז נקרץ עוד פעם, דישדי לאתי בו לידי חיוב חטאת. אם הוא יזרוק את זה, הוא יבוא לידי חיוב חטאת. יענו, עשיית מלאכה בשבת, מההתחלה לסוף, מהקירה עד ההנחה, ובשגגה, חייב חטאת. לא לכניסו הבנן. בואו נעצור או נמנע ממנו את ההגעה לחיוב כזה, ונגיד, הושטת את ידך משחשיכה, בוא תחזיר אותו, כי ככה הוא לא יבוא לידי חיוב קורבן, חיוב חטאת. ומדלא כמשנין אנכי, בסופו של דבר אנחנו לא אמרנו כך, אנחנו אמרנו ההפך, שמי שחשיכה כן קונסים אותו, אל תחזיר את ידך. ומזה שכך אמרנו, תפשוט תרווה וברבה. יש לנו כאן אפשרות לתת תשובה לשאלה שאלה רבה ופעם דבי רבה וברבה. אנחנו סימנו כאן את השורות הבאות כשאלה ארוכה. רבה ושאל, הדביק פת בתנור בשוגג אחרי רדת חשיכה ביום השבת. זאת אומרת, שבת התחילה ובן אדם בשוגג שם עיסה, הדביק פת עם עיסה כמו פיטה ובדופן תנור. עכשיו שום דבר לא נאפה מיד, אבל זה נאפה אחרי כמה דקות. אם הוא יוריד את זה לפני שיקרום פניו, לפני שיבצר קרום, לפני האפייה, אז הוא ניצול מחילול שבת. אז שוב פעם, הדביק פת בתנור, בדופן הפנימי של תנור, אחרי שהתחיל שבת, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו. האם התירו לאותו בן אדם להוריד את הפת מהדופן התנור לפני שיהיה אפה, לפני שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו, אולי לא התירו. עכשיו, מה אנחנו תיארנו מקודם? אדם שהושיט ידו משחשיכה, אנחנו לא מתירים לו להחזיר את היד. תפשוט, דלא התירו. על אותו משקל, בואו נפשוט, שלא היתו לו לזה שהדביק את הפת בתנור, לא היתו לו להוריד את הפת, כמו שאמרנו מכאן, לא היתו לו להחזיר ידו, ומה שיהיה יהיה. כלומר שאפילו אם יבוא איסור שבת, שיבוא. אז היה לנו שאלה פה, תפשוט, לפני ארבע שעות, תפשוט דבי ברבי, האם נוכל לענות, לתת תשובה לשאלת רב ביבי? הלא קשיא, ותפשוט, נכון, זה גישה ראשונה. ממה שאנחנו אמרנו לגבי היד הפשוטה לרשות אחרת, ואם הוא פשט את יום משך השכה, אנחנו הסברנו את הברייתא שאומרת אסור, שמדובר על המקרה הזה, פשט יום משך השכה, אסור להחזירה על אותו משקל, אסור לרדות את הפת, להוריד את הפת מדופן התנור. אני רק אוסיף במאמר מוסגר, זה נקרא רדיעת הפת. יש איסור דרבנן ברדיעת הפת. אנחנו נחזור לנקודה הזאת בהזדמנות. הגמרא ממשיכה. ואי בית אימה לעולם לא תפשוט. ממה שהתייחסנו ליעיל לשתי הברייתות, אין לנו חומר כדי לפשוט שאלת רב ביבי. אני ציינתי פה בשוליים שהגמרא חוזרת לרב ביבי בדף דלת עמוד א', אבל בינתיים הברייתות לא מהוות בסיס לפשוט את שאלת רב ביבי. ומה לגבי הברייתות עצמם? ולא קשיא, כאן בשוגג, כאן במזיד. בשוגג, ותוספות אומר שבשניהם מדובר מבעוד יום, הפשיט את ידו מבעוד יום. אז אם מדובר בשוגג, לא כנסו רבנן. במזיד, כנסו רבנן. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. בשוגג לא כנסו רבנן, ודרב ביבי לא תפשוט מאחה, לא לאיסור ולא להתר. דהי דלא כנסו בשוגג לאו משום חששה דדילמה שדי להו מידי. זה שבמקרה של היד שאמרנו לא כנסו בשוגג, זה אינו נובע מחשש שאולי הוא יזרוק אותו מידו, אלא משום דלא עבד איסור במזיד. וחזרת ידו אינה אפילו שבות, אין בו אפילו איסור דרבנן, היא לא משום כנס עברך לא כנס. הנקודה היחידה שיכול להוביל אותנו לאיזו איסור דרבנן זה אם כנסו אותו. אבל אם הוא הוציא את ידו בשוגג, אז לא כנסו אותו, אז אין שום בעיה להחזיר את ידו. זה לגבי הושטת ידו בשוגג. ואמרנו, מה שאנחנו אמרנו, שיכול להחזיר את ידו, לא ייתן לנו מענה למקרה של הפת של רב ביבי. אבל רדיעת הפת, הפעולה הזאת, שבות הוא, כך אמרנו מקודם, יש איסור דרבנן בהורדת פת מדופני תנור, ונגזרה במניין, זה גזרה שהיה הצבעה בין החכמים וגזרו על כך. ומשום קודם שיבוא לידי חיוב חטאת לא בטלו גזרתנו, בגלל או האינטרס שלנו למנוע למנוע את הבן אדם לבוא לידי חיוב חטאת, זה לא סיבה מספקת לבטל את הגזרה. ולאיסור נמי לא תפשוט מדקנסו במזיד, במקרה שהוא הושיט את ידו לרשות אחרת במזיד, ואנחנו אומרים אתה לא יכול להחזיר את ידך, דהתם לקה למחש דילמה לשדינו שהתחייב מיתת בידין. שם לא, אין חשש שאולי הוא יפיל את, את החפץ שאז יבוא לידי מיתת בידין. אנחנו אמרנו מקודם שמדובר מבעוד יום, זה מה שכתב תוספות. אבל רשי לא אמר את זה. לכן, לפי רשי, מדובר באדם שהושיט ידו משחשיכה, במזיד, ואנחנו אמרנו שנקנוס אותו, שהוא לא יכול להחזיר את ידו. שם אנחנו לא חוששים מכלום, כי אם הוא יפיל את זה, הוא יבוא לידי מיתת בידין, זה מספיק סיבה להרתיע אותו. אבל הכה, בעניין רדיעת הפת, אי קנסינא ליה, אם אנחנו נקנוס אותו מלרדות, על כוכך יתחייב מיתת בידין. הוא בוודאי, כי אין שום פעולה חסרה לאפיית הפת. הפת הוא יאפה מהחום בלי שום פעולה מצידו, מה שאין כן ידו המושטת עם חפץ בפנים, אין בזה אוטומט חיוב מיתת בית דין, אלא אם כן הוא יפיל אותו לרצפה. אז לכן המקרים אינם דומים, ולכן הגמרא אמרה שאי אפשר לפשוט שאלת רב בייבאי ממה שאנחנו יאמר כתירוץ ליישב את הברייתות. ואי בעתנה, אנחנו ממשיכים בגמרא תשובה או יישוב רביעית. אידי ואידי בשוגג, והאחר בקנצו שוגג אטום איזיד קל מפליגי. בשני הברייתות מדובר שאדם שהושיט את ידו לרשות רבים עם פירות בשוגג. המחלוקת פה האם נאסור נקנוס אותו מאחר שהוא עשה את מעשהו בשוגג, אבל אטו מזיד. אם אנחנו לא נקנוס אותו עכשיו, הוא יבוא לעשות אותו דבר במזיד. מור סבר, כנסו שוגג אטו מזיד. זה ברייתא א', שאמר אסור להחזירה. והיא ברייתא אמר, ומור סבר, ברייתא ב', לא כנסו שוגג אטו מזיד. תשובה חמישית, והיא ברייתא אמר לעולם לא כנסו. כלומר לא כנסו שוגג אטו מזיד ולא קשיא. כאן לאותה חצר הברייתא ב' שאומר מותר להחזירה, זה אם הוא יחזיר את ידו לאותו חצר, לאותו מקום שהוא עומד. ואנחנו ממשיכים לדף ד', כאן לחצר אחרת. רשי כותב שורה ראשונה, לאותה חצר שהוא עומד בתוכה מותר להחזיר, אבל לחצר אחרת הסמוכה לה אסור לזורקם. יש לנו סוגריים והכוכבית בשוליים כותבת, כתוב אצלו טעם לסוגריים להראות עיקר הדיון הסתיים, ומה שמובא בתוכם הווה רקע לתשובה האחרונה. אז נקרא את הגמרא. כדבר מיני רבה מרב נחמן, היה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, מהו להחזירה? לאותה חצר, אם אני רוצה להחזיר אותו לאותו חצר, האם מותר לי? אמר לי מותר. לחצר אחרת מהו? אמר לי אסור. ומה ישנה? מה ההבדל? בשניהם פירות התחילו ברשות היחיד ויונחו ברשות היחיד, אז אין כאן מלאכת הוצאה, אז למה להחזיר אותה לאותה חצר? זה בסדר, אבל לחצר אחרת לא. אז רב נחמן מגיף, אומר לכי תחול עלה קורא דמלכה. זה ביטוי רשי, יש לו פירוש על זה, אומר לכי תחול, זה לא שם למדוד עלה, קורא, קורא זה שיעור, כמות דמלכה של מלח, בבדיחה עד עלי, כשתמדוד לי קור של מלח, אומר לך טעמו של דבר. יש לרשי עוד פירוש, אבל זה מספיק בשבילנו עכשיו. אז נמשיך בגמרא. הטעם, לאותה חצר, לא התעבידה מחשבתו. לא, אין כאן קיום של תכנון של אותו אדם. הכה, אם מדובר בהנחת הפירות לחצר אחרת, התעבידה מחשבתו, ולכן יש להחמיר. ורשי כותב, מחשבתו שנתכוון לפנותה מחצר זה. אם הוא מחזיר אותו לאותו חצר, לא נתקיימה. הכוונה הזאת, התוכנית הזאת לא מתקיימת, כך לא גזרו. אבל לחצר אחרת נתקיימה מחשבתו, וגזרו דרמה זין נחיתי שעתי לו לרשות הרבים. אולי פעם אחרת יהיה לבן אדם רצון לפנות פירות לרשות הרבים, והוא יעשה כך. אז אנחנו מתאימים תרופה למכה ואומרים, כל תוכנית להעביר את הפירות לאיזו מקום אחר, גם אם לא מדובר בשינוי רשויות מבחינת רשות היחיד, רשות הרבים, אבל קיום תוכנית של העברת פירות אנחנו נאסור, כדי שהוא לא יבוא לפנות פירות מביתו לרשות הרבים. עד כאן שיעורנו להיום.